רוב השולחנות הצלים, אף פעם לא ראיתי שולחן עובד.
אני לא, אתה לא סיפרת על שולחן שיש עליו שלושה ספרים עם שרשראות ותוקף אנשים?
היה סיפור כזה.
לא נשמע עצלן במיוחד.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני איתי חורב, ואיתי נמצאים אלעד הן.
שלום.
ועמית בלום.
אלן, אלן.
והיום אנחנו נדבר על כמה הייתי לא בסדר לפני 30 שנה.
איתי, אבל לפני כמה היית לא בסדר והיית לא בסדר לפני 30 שנה.
אני.
משהו הגניב אותך במשחקי תפקידים השבוע?
האמת שכן.
יופי, מעולה.
הפעם משהו הגניב אותי, וגם שיחקתי, מה שלא קרה. האמת שאני הולך לשחק יותר מדי בזמן הקרוב.
אוי ובוי, כן. תעצור את עצמך מיד.
יש לי שלוש קבוצות כרגע, שתיים הן נפגשות פעם בשבועיים, אז נגיד שזה שתי קבוצות, שבאחת אני שחקן ובשתי אחרות אני מנחה, ואז באחת הקבוצות אחד השחקנים ביקש להנחות כמה זמן, אז מגניב, סבבה, ואז בקבוצה השנייה גם אמרנו בואו נחליף שיטה, ואני אמרתי, אני צריך קצת זמן להיזכר בשיטה הזאת, ואז אחד השחקנים אמר, אוקיי, אז בינתיים אני אריץ משהו, ורק שלושה ימים אחר כך אמרתי לעצמי, רגע, אז עכשיו אני הולך להיות רק שחקן, אני לא הולך להנחות עכשיו, אני לא יודע כמה זמן, והידיים שלי קצת רועדות בימים האחרונים.
יש לך פרפרים בבטן, תגיד.
כן, אני מוצא את עצמי באמצע הלילה אוכל קוביות ודברים כאלה. אבל אני מקווה שיהיה טוב. זה לא מה שהגניב אותי השבוע. מה שהגניב אותי השבוע זה ש... אני עמדתי להגיד סוף סוף, אבל לא, זה לא סוף סוף. אני לא חיכיתי לזה הרבה זמן בכלל. קיבלתי את הערכה למתחיל.
וואו, זה גם יגיע אליי? זה גם מגיע לפריפריה, אתם חושבים?
אני אספתי אותה בפתח תקווה, אז אם היא קיימת במקומות שלא קיימים, בטח שגם לפריפריה היא יכולה להגיע.
כן, אבל מניח שלשם היא תצטרך להגיע בדואר, אז זה בטח ייקח עוד קצת זמן.
במיוחד עם דואר ישראל.
אבל זה היה מאוד כיף לקבל אותה, הערכה מאוד מגניבה, איכותית, מודפסת יפה, מגניבה. עדיין לא הספקתי לשחיק איתה, זה היה ממש לפני כמה ימים. אבל זה היה מגניב!
מגניב לגמרי.
וגם סיימנו איזה מבוך באחד המשחקים שבהם אני משחק, וזה גם היה מגניב, למרות שאני מרגיש שאני לא כל כך אוהב מבוכים יותר.
אם כבר מדברים על מבוך,
כן.
אז אותי מה שהגניב השבוע זה שני רעיונות, עדיין לא עשיתי איתם שום דבר, אבל זה סתם שני רעיונות שהגניבו אותי כקונספט. הראשון זה משחק בסגנון אוסמוזיס ג'ונס, למי שמכיר, על תאי דם.
לא, תצטרך להגיד מה זה.
תאי דם לבנים וכדור נגד צינון, שפועלים כמערכת, המערכת החיסונית של גוף האדם, שנלחמים באיזה וירוס שמנסה להרוג את הגוף שבו הם נמצאים. סרט חמוד, מומלץ, מצחיק. בכל מקרה, אז רעיון שעלה, להריץ איזה משחק בסגנון הזה, אבל לא בגוף של בן אדם, אלא בגוף של דרקון. ואז בעצם, עוד פעם, הפן עובד באנגלית יותר טוב, אבל אנחנו בעצם משחקים Dungeon in Dragon. אז זה שישע אותי.
מבוכים בדרקונים.
אבל בדרקון, כי זה בבודדת. טוב, לא חשוב.
אלא אם הוא מדביק מישהו.
והדבר השני...
מה מקדם האר של מחלת הדרקונים הזאת?
אני לא יודע. צריך לעשות לו בדיקה אם הוא... אם הוא חיובי.
נראה אותך מכניס מטוש לדרקון. זה מטוש פלוס שלוש.
נגד דרקונים.
ודאי. האמת שאני חושב שזה משנה איזה דרקון. לא חשוב. הדבר השני, שהגניב אותי השבוע, זה איזשהו קונספט של, הייתי אומר חדאפ, אבל זה כנראה ייקח מלא זמן, של באטל רויאל. להכניס 100 אנשים עם 100 דמויות לחדר שיש בו מפה ענקית, שמתכווצת עם הזמן, וכזה לראות מי האחרון שעומד. וזה נשמע לי כמו משהו שיקח מלא זמן להרים, וצריך לתכנן אותו ולהריץ אותו כמו שצריך, אבל זה יכול להיות סופר מגניב למי שאוהב את דברים מהסגנון הזה. סתם רעיונות שהגניבו אותי. אם מישהו מרים כזה דבר דרך אגב, תכתבו אותי כי אני ארצה להשתתף.
יפה. מה הגניב אותי השבוע? אני סיימתי עונה של Friends at the Table. פודקאסט האקשואל פליי החביב עליי, ולא רציתי לדבר עליו, רציתי לדבר על המשחק שהם שיחקו בו ברוב העונה הזאת, העונה השישית אני חושב. עונה השישית, פרטיזן, הם משחקים במשחק שנקרא Beam Saber. זה משחק שחושל בעלתה, מבוסס על המנוע של להבים בעלתה, ומשחקים בו נהגי מקות, כאלה רובוטי ענק שנוהגים בהם ונלחמים איתם. וזאת שיטה שנשמעת לי ממש ממש מגניבה. היא גם נשמעת לי כמו חלק גדול מהמשחקים שחושלו בעלתה, היא נשמעת לי כמו משחק שהוא סבוך מכדי שאני אי פעם מעלה אותו על השולחן שלי, שהוא קצת שולחן עצל, כולל אותי, יש לומר. אני לא מוציא את עצמי מהכלל. השולחן שלי די עצל, אבל המשחק הזה מאוד מאוד מגניב. יש בו כמה מכניקות ממש ממש מגניבות, של למשל, בתור אדם אתה משתמש בסטרס שלך, כמו בלהבים בעלתה, בסטרס אתה משתמש בשביל לעשות כל מיני דברים, ואתה מסכן את הסטרס כדי להינצל מפציעות בכל מיני צורות ועוד שלל דברים כאלה. אז באותה מידה, בתור מק, אתה לא משתמש בסטרס שלך, אבל אתה משתמש בקוויריקים שלך. זה, אתה מנצל כל מיני תכונות ייחודיות של המק שלך, ואז זה מספר איזשהו, מוסיף איזשהו אלמנט סיפורי, גם לאיך המק שלך פועל, כל פעם שאתה משתמש באחד מהאלמנטים האלה, נגיד, אתה משתמש במפרקים הגמישים שלך, בשביל להתחמק עכשיו מהפגיעה שנורתה לכיוונך, מהיריעה שנורתה לכיוונך, אז קודם כל אתה עכשיו השתמשת בהם, כן? אתה ניצלת אותם אפילו מעבר ליכולתם, ואתה לא יכול לנצל את זה שוב, אז אולי נראה באיזושהי צורה בלי לעשות איזשהו פעולת התאוששות או תיקון של המק שלך, אבל זה גם צובע את מה שעשית. וזה מאוד מעניין איך המכניקה הזאת מייצרת קרבות מאוד סינמטיים של מקים, ונראה לי שמי שבעניין של משחק מהסוג הזה, שהוא אפילו קרנצ'י במידה מסוימת, הוא רחוק מלהיות משחק טקטי, אין בו לוח או כל מיני דברים כאלה, אבל יש בו מידה מסוימת של טקטיקה בעניין ניהול המשאבים שלך ושל המקים ושל הקבוצה ושל הסיוע אחד לשני וכל זה, וקרבות קשים שם בהחלט הופכים להיות איזשהו סוג של משחק ניהול משאבים מסוים, וזה מאוד מגניב. כאילו גם ניהול משאבים, אבל זה גם לא משעמם, אלא סינמטי מגניב. זהו, נראה לי מומלץ. אז אני אקשר לזה.
אני נתקלתי השבוע ברעיון של לנסות להשתמש בבליידס אין דה דארק כשיטה למשחקי וויצ'ר, של כאילו של לצוד מפלצות, ואז תוך כדי הצייד של המפלצות מדברים על איך התכוננו לזה, איזה שיקויים הכנו, איזה מחקר עשינו על המפלצת ודברים כאלה, ותוך כדי הקרב יש את כל השימוש בסטרס ודברים כאלה. נשמע כן. לי מאוד מגניב.
נשמע לי כמו מה שיכול להיות מגניב למי שלא מדמיין שמה שצריך בוויצ'ר לעשות זה באמת להכין מראש את הדברים.
כן? למה להכין מראש כשאפשר להכין בדיעבד?
זה נקודה נורא מעניינת. הרי כשאתה צופה, הרי זה בדיוק השאלה של איזה סוג של חוויה אתה רוצה לייצר. האם החוויה שאתה רוצה לייצר היא אתה הוויצ'ר ואתה יודע מה אתה מכין מראש? שזה פשוט קשה גם כי אתה צריך לדעת בשביל זה מה אתה מכין מראש, אבל זה גם לא החוויה שלך כצופה, כן? כצופה בוויצ'ר, אתה פתאום רואה אותו מוציא את הדברים שהוא היה צריך, נכון? אז זה מה שאני רוצה לעשות, כן? אני מבין אולי מישהו רוצה לתכנן מראש, אני לא נגד באופן קטגורי, אני פשוט פחות מבין את זה.
זהו, במשחק הוידאו אתה מכין את הדברים מראש בעצמך, אבל זה קצת נראה לי פחות כיפי במשחק תפקידים להגיד, טוב, אתם צריכים את השיקוי הזה, אז לכו תתחילו עכשיו לאסוף את הסבים האלה ולהרוג את המפלצות הקטנות האלה עד שתאספו מספיק לבבות שלהן בשביל להכין את השיקוי.
כן, אז זה נראה לי מאוד מתאים גם למשחק מחשב שבו הדברים, המציאות סגורה מאוד, כן?
כן.
אבל שוב, כן, אני מכיר את הסדרה, לא שיחקתי במשחקים. וגם לא מתחבר כאילו לרצון לשחזר חוויה מהסוג הזה במשחקי תפקידים, כאילו גריינדינג.
לא, אז אני אומר, זה נראה לי פחות כיפי לעשות את כל הגריינדינג הזה, יותר כיף לדעתי.
כשאתה משחק במשחק מחשב זה נסבל.
להגיד, עכשיו נתקעתם, עכשיו הגריפין נשך אותך.
סוג של מדיטציה במשחק
מחשב. בואו נעשה פלשבק של איך גרמת לזה שגריפין נושך אותך, לא יגרום לך
נזק.
לחטוף גרפנת.
חברים, היה לנו איזה נושא שרצינו לדבר עליו. עמית, רצית לדבר על משהו? ככה, חסר אחריות, ראית איך אני זורק פשוט.
ממש. אז ככה, אנחנו עכשיו בפרק 80, ולפרק 80 החלטנו לדבר על נושא רציני מאוד וחשוב מאוד שנוגע בהרבה אנשים, נושא של הנחיה רעילה, משחקים ומקרים שבהם איך אומרים הגעתם לשולחן וחוויתם, או איך אומרים כולנו עשינו טעויות בשלב כזה או אחר,
זה נכון,
ועשיתם משהו שהוא לא סתם היה לו כיף אלא ממש פגע בחוויה של המשתתפים במשחק, איך אומרים, עשה נזק ארוך טווח.
כן.
זה לא פצע, זה רעל. אז רצינו קצת לדבר על זה, קצת להרחיב על זה, לתת קצת דוגמאות, סיפורים ששמענו, ויכול להיות שאולי גם נספיק ולהגיד גם מה אנחנו עושים במצבים כדי לתקן דברים כאלה, ואם לא, אז תצטרכו להקשיב לפרק הבא.
וממה להימנע ואיך לעזור לעצמנו לא להיכנס למצבים כאלה? ואיך כשחקנים לברוח מצבים כאלה.
כן.
רוצים לספר איך הייתי מנחה רעי לפני 30 שנה?
הנה, דוגמה, תדעו שזה קורה לכולם, גם לטובים ביותר. איתי יספר לנו איך הוא היה מנחה רעי לפני 30 שנה.
היום אני לא אגיד שאני אחד מהטובים ביותר, לפני 30 שנה בוודאי שלא הייתי אחד מהטובים ביותר. זאת הייתה הקבוצה השנייה שלה הרצתי. טכנית זה היה רומח הדרקון, אבל לא הייתה לזה שום משמעות. סתם היה לי את הספר עם המפה של רומח הדרקון. והחבורה הלכה למצוא כהן מרושע שמקים זומבים בביצה. למה? כי הייתי בין 14 או 13 או משהו כזה, והיה מאוד הגיוני שכהן מרושע יקים זומבים בביצה ולא בבית הקברות.
היי, זה גם מה ש... אני גם עשיתי את זה, אז לא צריך... בתור בן אדם מבוגר.
לא, זה לא הקטע הרעיל, בסדר.
לא, לא חשבתי שזה רעיל. אני רציתי רגע להגן על איתי בן ה... זה לא בעיה.
אז הם הסתובבו בביצה, הם לא ידעו איפה הוא, אז הם הסתובבו, ואז היה ערב. אז אמרתי, אוקיי, הערב יורד, מה אתם עושים? אמרו, אנחנו הולכים לישון. ופה הגיע שפריץ הרעל הראשון, שבו לא שאלתי אותם, מה עם שמירה? כי הם אמרו, אנחנו הולכים לישון. אז אמרתי, אוקיי, טכנית אם תבוא איזה מפלצת או משהו, היא תהרוג את כולם, אבל אני לא רוצה להרוג את כולם. אז באמת הגיעה המפלצת, והם התעוררו, כי הם שמעו צעקה, או צרכה ליתר דיוק. הצרכה הייתה של הקוסם, שמעליו עמדו שני שלדים, בכל זאת כהן על מתים, שבדיוק סיימו לתקוע לוחנית בבטן. אני זוכר שתיארתי את זה, כאילו, הם ממש הם תקעו לו את החנית בבטן, והיא יצאה מהגב ושיפדה אותו לרצפה. ככה תיארתי להם את זה. מיד הכהן, הם לא לובשים שיריון וזה, זה היה מאוד מסוכן, הכהן מיד קם, שלף את הסמל הקדוש שלו וגירש את השלדים, והחבורה ניצלה מטיפיקי אכזרי. ואז שאלתי אותם, אוקיי, מה אתם עושים עכשיו? והם אמרו, אנחנו חוזרים לישון. ואני לא שאלתי, מה עם הקוסם? הוא שוכב שם, הוא עם חנית בבטן, תקו בו חנית, הוא ישן, לא נעים. לא, אני פשוט אמרתי,
זורם.
הייתי קצת, אמרתי לעצמי, מה? אבל טוב, זה מה שהם עושים, אז בסדר. ואז אמרתי, אוקיי, השמש זורחת, מה אתם עושים? והשחקן של הקוסם אמר, אני מצחצח שיניים. אז אמרתי לו, גופות לא מצחצחות שיניים. ואז הם הבינו שכן, שמשהו לא בסדר. וכן. אני מבין שהייתי לא בסדר, אבל זה פשוט נורא מצחיק אותי לספר את זה כל פעם מחדש.
אני חושב שזה מאוד, מאוד מבהיר גם מה סיפרו לך על מה זה להיות מנחה. נגיד, אני די בטוח שלא נתקלת בשום מקום במשהו שאומר, אף פעם אל תנסו להטעות את השחקנים, תמיד תוודאו שהם הבינו את חומרת מצבם או משהו בסגנון הזה, נכון?
לא היו כתובים דברים כאלה בספרים שקראתי, אז לא זוכר שקראתי עצה כזאת בזמנו.
כן.
בואו נגיד שאם אנחנו מדברים על מנחים רעילים ודברים, אם אנחנו מדברים עליהם בקבוצות או בסוגים מסוימים, אז אפשר להגיד כמה. יש דברים שבכלל לא נמצאים בשולחן המשחק. כלומר, מנחה שמתעדף או... יש לו נקמה, משהו נגד שחקן מסוים, או בעד או נגד. כלומר, מרגישים את זה בשולחן, אנשים מסביב ירגישו את זה, פתאום שחקן אחד דברים מצליחים לו יותר, הוא מקבל יותר, הוא מוצא יותר, או שחקן אחר שתמיד לא הולך לו ותמיד נדפק, והוא תמיד איכשהו עם החפץ המקולל, ואיכשהו כל התוכנית מגניבה שהוא מנסה לעשות לא מצליחה. שזה בכלל כאילו לא קשור לשולחן המשחק. הרבה דברים, למשל, במצבים כאלה קורים אם משחקים מבני זוג. יש אנשים שמצליחים לעשות ההפרדה הזאת, ויש כאלה שלא.
העניין של תיעדוף שחקנים, זאת בעיה, אני חושב, שהיא רחבה, היא מאוד מורכבת. כמו הרבה מהדברים פה, היא מאוד מאוד קשורה למבנה ההיררכי שיש במשחק, העובדה שהרבה מאוד מהכוח על מה שקורה במשחק נמצא אצל המנחה, וזה אומר שהאחריות גם מאוד מאוד כבדה, כן? איך אומר ספיידרמן עם...
With great power comes great responsibility.
עם כוח גדול מגיעים נזקים גדולים, כן. אז תנסו למזער אותם.
עם כוח גדול מגיע פלוס 3 לנזק.
בדיוק. אז תזכרו, אז לא יודע מה, תקטינו את הכוח. לא, על זה אני אדבר אחר כך.
חשוב להגיד גם ש... נגיד, שמעתי סיפור שפרק חבורה על כזה דבר, על מנחה שהיה לו משהו נגד אחד השחקנים, והשחקן הרגיש את זה והבין את זה, ואיכשהו תמיד הוא חיפש אותו, וכל התקפות נגדו היו התקפות רעל, וכאילו ממש חיפש אותו, ואז השחקן אמר, אם זה המצב, סבבה. ובנה מצב שבו הוא מרעיל את כל החבורה עם הרעלים שהשתמשו נגדו, וסידר את זה במצב כזה שהוא כאילו הורג את כל החבורה. הוא אומר, אם אני הולך, כולם הולכים איתי.
אתה אומר בעצם שרעל הוא מדבק.
אני אומר שתיעדוף שחקנים או אנטי-תיעדוף, אני לא יודע איך להגיד את זה.
אנטי-עדוף.
מוביל בסופו של דבר, יכול לפגוע מאוד בחבורת המשחק ויכול לפרק שולחן.
נראה לי שבאמת התרופה העיקרית לזה היא לזכור שאתם אוהדים של השחקנים, כן?
כל השחקנים. ואם יש משהו עם שחקן ספציפי, אז כאילו צריך ללבן את זה, ועדיף שלא במשחק.
יש לנו רגשות, אנחנו בני אדם כמנחים, קטע, ואנחנו נרגיש לפעמים דברים, אנשים מפעילים אותנו שונה, ויש אנשים שמפעילים אותנו בצורה שלילית יותר, כן, ו... אם זה ברמה שאנחנו לא יכולים לסבול את זה, עדיף לא לשחק איתם. אם זה ברמה שאנחנו יכולים לסבול, פשוט תהיו ערניים לזה, כן? אם מישהו מפעיל אתכם, לכו להפך מהאינסטינקט שלכם. תבדקו את עצמכם, מתי פעם האחרונה, הבן אדם הזה שמפעיל אתכם רגע שלילי, עשיתם דווקא משהו שיגרום לדמות שלו. זה לא עניין של הפלוסים שתיתנו, מתי בפעם האחרונה גרמתם לדמות של הבן אדם הזה שמפעיל אתכם, לראות קולית.
בדיוק.
ואם לא קרה מזמן, תעשו את זה. בסדר? הצעה. כן. עמית, היה לך עוד דברים.
ההכנסה של נושאים רגישים למשחק, כששחקנים לא מעוניינים בזה. באופן עקרוני, כשמכניסים דברים רגישים, נתחיל בדברים רגישים מובהקים. ילדים, אלימות מופרזת, דברים מיניים. יש דברים מובהקים וטבו ומאוד מוגדרים חברתית. שלהכניס אותם מבלי לגשש קודם, מבלי לבדוק קודם אם זה בסדר, איך אומרים, אתם רוצים להפתיע את החבורה שלכם, אין בעיה. תנסו. אבל אם אתם נתקלים בהתנגדות, זה לא הזמן ללכת ראש בראש. זה לא, אבל תכננתי וזה מה שרציתי וזה מה שהולך להיות. זה לא הכיוון. אנחנו כולנו פה כדי ליהנות ולהכניס נושא רגיש שפוגע באחד השחקנים, כאילו ממש יגרום לו לצאת... איך אומרים, לא סתם שהוא לא ייהנה במשחק, אלא הוא ממש ייפגע מזה. אני יודע שאני בתור מנחה ובתור שחקן, איך אומרים, זומבים בכיף. אבל זומבי ילדים זה לא משהו שאני יכול להתמודד איתו. אני לא מסוגל. גם אם יש סרטים שבהם יש את זה, אני מתנתק. אני לא, זה קו אדום אצלי. במיוחד אחרי שנהייתי אבא. אבל יש כל מיני נושאים וכל מיני דברים, ובסופו של דבר גם שימו לב לאותות שבאים מהשחקנים שלכם. למשל, אני הכנסתי איזשהו נושא רגיש באחד המשחקים שלי, ואחר כך השחקנית באה ודיברה איתי על הנושא הזה, ואמרה לי שזה היה לה מאוד קשה, והיא מעדיפה שהדבר הזה לא יהיה במשחק להבא. ואמרתי שהייתי מעדיף שהיא הייתה אומרת לי את זה בתחילת הסשן, או ברגע שהצגתי את הנושא הזה, כי אז זה לא היה בשולחן בכלל. לא להבא, אלא באותו רגע. כי אני לא
כן,
באתי...
מהרגע שזה עלה.
בדיוק, אני לא באתי לגרום פה לאי נוחות לאף אחד. זו לא המטרה שלי.
אני, יש לי פה איזושהי הצעה פרקטית. יש הרבה מאוד דיון בקהילת משחקי התפקידים באופן כללי, על הנושא של אמצעי ביטחון, של מה שקוראים באנגלית safety tools, וחלקם אני תחושתי לגביהם ככה וככה, אבל אני חושב שדבר אחד שהוא נורא נורא חשוב, וזה לייצר נורמה של שיחה פתוחה בנושא, וזה דבר שאני ממליץ לעשות פשוט בשיחה פתוחה, כבר בתחילת המשחק, כבר בתחילת הקמפיין, לדבר, רגע, יש כלי מאוד מאוד נחמד שקוראים לו קווים ווילונות. קווים ווילונות זה פשוט להגיד, יש דברים שהם קו אדום, כן? אני לא רוצה שהדבר הזה יהיה בכלל במשחק, פשוט מדברים על זה בהתחלה ומגדירים את זה. ווילונות זה דברים שאני רוצה שיהיה עליהם וילון, שאם זה עולה במשחק אנחנו עושים לזה פייד אאוט, אנחנו לא הולכים להתמקד בזה, אנחנו לא הולכים להראות את זה בצורה גרפית, והדבר המאוד חשוב שעושים כשמבהירים את הדבר הזה, זה נראה לי פשוט כלי מאוד מאוד נוח ומאוד פשוט באופן יחסי, פשוט אנשים אומרים בצורה מאוד גלויה מה מפריע להם. דבר שמאוד חשוב להבהיר וגם להעלות את זה שוב כשדברים עולים או שמתקרבים לדברים או שרואים תנועות של אנשים, אפשר לדבר על זה עם מישהו נע באי נוחות, תמיד אפשר להוסיף שם דברים לרשימה, כן? זה צריך להיות פתוח, להגיד רגע, בואו במשחק שהתחלנו עכשיו בקבוצה שלנו חלומות על האוקם, Dream Askew, אז יש שם ממש הצעה להשתמש בכלי של עצור, אומרים עצור רגע, בואו, ואז מבהירים רגע איזה חלק ממה שנאמר או נעשה פה פחות נוח לנו, ואז מתכננים איך ללכת מסביב לזה, לבטל את זה, להחזיר אחורה וכולי. אני לא אגיד לכם שאתם לא פה בשביל לבחון את הקצוות האפלים של הנפש האנושית, אבל אני מבקש שאם אתם בוחנים את הקצוות האפלים של הנפש האנושית, תעשו את זה בסביבה שבה כולם בעניין ומרגישים בטוחים. דווקא ובמיוחד אם אתם הולכים ללכת למקומות אפלים, תדאגו שיש אמצעי ביטחון. ככל שאתם רוצים ללכת יותר אפל, אתם יותר צריכים להקפיד על זה למעשה.
יש מנחים שלא אוהבים את העניין הזה, שלא מוכנים שיהיו אצלם אמצעי ביטחון, אז חשוב לוודא את העניין הזה. אם חשובים לכם אמצעי הביטחון, תוודאו שגם למנחה זה חשוב. ואם הוא אומר, אני לא מוכן שיהיו אמצעי ביטחון במשחק שלי, אז אולי אתם לא צריכים להיות במשחק הזה.
ואולי הוא רעיל, אני אגיד את זה רגע. אני אומר רגע, בנפרד רגע מהמסגור של זה. יכול להיות שמישהו לא רוצה כלי מסוים. מי שלא מוכן להקשיב לכך של אנשים לא נוח סביב השולחן שלו, זה בדיוק הכותרת של הדבר הזה. זאת אומרת, אם מישהו רוצה להגדיר מראש, אני הולך לעסוק בנושאים האלה, אם אתם לא רוצים את זה, אל תבואו, זה לא רעיל מבחינתי. זה נשמע לי בסדר, כאילו זה לשים דברים על השולחן. אם מישהו אומר, מחוץ לדברים שהסכמנו, אתם לא תגידו שום דבר ואני לא מתעניין במה נוח ומה טוב לכם, תיזהרו מהבן אדם הזה.
מה זאת אומרת, מחוץ לדברים שהסכמנו, הוא מתנגד גם להסכים על דברים
ממש. אוקיי, אם הוא מתנגד להסכים על דברים, כן, זה מישהו שהוא לא הולך לדאוג לכך שיהיה לכם טוב.
נושא נוסף זה עניין של לקיחת חופש הבחירה מהשחקנים. יכול להיות שהזכרנו את זה בפרקים קודמים, את הנושא כמה זה חשוב לתת לשחקנים להרגיש שהם משפיעים ושהם משמעותיים על הסיפור ועל המשחק ועל מה שקורה.
ועל הדמויות שלהם.
ועל הדמויות שלהם. עכשיו, עוד פעם, צריך לשים לב, כאילו, לצורך העניין, מה שנקרא, גם לשים את זה בסוגריים, כי אם לצורך העניין הדמויות נתקלות באיזשהו, עוד פעם, מבחים דרקונים מדורה 5, אבל איזשהו סוג של מחשף שמטיל dominate person, השתלטות על בן אדם, אז כן, בכמה סיבובים הקרובים, הוא ישתלט עליו, עוד פעם, מהבחינה המכנית, והשחקנים יצטרכו להתמודד איך לשחרר אותו כדי להחזיר אותו. אוקיי, לגיטימי. מה שאנחנו מתכוונים פה זה השחקן אומר, אני יודע שמחשפות נמסות במים, אז אני לוקח את הדלי מים ושופך על המחשפה. ואז המנחה שבנה שהמחשפה תהיה דמות מרכזית בסיפור ובעלילה, אומר, לא, אתה לא עושה את זה. או משהו מהסגנון הזה. או לא, זה לא קרה. או איזשהו משהו שפשוט שם את כל הסיפור בחריקת בלמים נוראית.
עוד דבר שאני נתקלתי בכמה וכמה דוגמאות שלו, יצא לי, אני אקשר גם, יצא לי לשרוץ קצת בימים האחרונים, מאז שהחלטנו לדבר על הנושא הזה, באיזה כמה רדיט כאלה, אתרי רדיט כאלה, אני לא יודע איך קוראים לזה, ערוצי רדיט, שבהם מדברים על כל מיני סיפורי זוועה ממשחקי תפקידים, ותמה שחוזרת הרבה פעמים, זה מנחה שמשתלט על איך הדמות שלך מוצגת. שמנסה להציג אותה באור אחר ממה שנוח לך או שאתה רוצה, שהשחקן נוח לו או רוצה, והמנחה המנחה מציגים אחרת בלי להתייעץ, בלי לתאם איתך ובלי להיות מוכנים להקשיב למה שהשחקן אומר בעניין, שמנסים לכפות סיפור רקע שמשנים בצורה חד צדדית את הרקע כדי שיתאים לדברים שלך, שאני, שוב, אני רגע מבחין הבחנה מאוד גדולה. אני בעד שולחן פתוח שבו מדברים רגע יחד, מאבדים את סיפור הרקע כדי שישתלב בתוך העולם. את זה עושים בשיחה, בהסכמה, במקום שמגיעים בו לפשרות הרבה פעמים, לא במקום של אני המנחה, אני יכול להחליט מה שאני רוצה. אתה אפילו במקום שבו, שהכי מכבד את תפקיד המנחה הקלאסי, האמירה הבסיסית צריכה להיות של... שחקנים יש סוכנות לגבי הדמות שלהם.
בעניין הזה, זה משהו שיכול להגיע לא רק מהמנחה, זה יכול להגיע גם מהשחקנים. אני עד היום זוכר את גילברט הגנב המסכן, שפשוט כולם קראו לו אגברט, ואז אחרי שהוא נהרג הוא לא הסכים שיחיו אותו, כי נמאס לו שקוראים לו אגברט ורציתי דמות חדשה.
הבנתי. אתה אומר במילים אחרות שגם שחקנים יכולים להיות רעילים למישהו בקבוצה. חד משמעית.
בהחלט. דרך אגב, עוד פעם, דברים כאלה... אפשר לעשות עם תאום עם השחקנים.
כן, בטח.
במידה והשחקן מסכים. כלומר, אני באחת הרפתקאות שהרצתי, רציתי לעשות משהו לאחת הדמויות שיהיו לו השלכות משמעותיות להמשך ההרפתקה. אבל בשביל שהדבר הזה יקרה, דיברתי עם השחקן שזה הולך לקרות לדמות שלו לפני, ואמרתי לו, outplay, אמרתי לו מה הולך לקרות לדמות, ואם הוא מסכים. כדי שהוא ירגיש שזה חלק מהסיפור שלו ושיסכים, ואם יש לו הערות, איך הוא רוצה שזה יקרה, או אם יש לו הערות לדבר הזה, שאני אשמע אותם לפני שאני מכניס את זה למשחק.
יותר מזה, זה דבר שאפילו מגייס את השחקן לצדך, הופך אותו להיות חלק מהיצירה של הדבר הזה.
בדיוק, זה גם לא מפתיע אותו, הוא לא פתאום מופתע וישר מתנגד לזה תוך כדי המשחק, אלא הוא שותף לזה והוא בונה על זה, וזה רק מוביל לדברים טובים.
מעולה.
סוג נוסף זה כשיש לנו את המנחה נגד השחקנים ונגד הדמויות. מנחים שמתייחסים לשולחן כזירת קרב או תחרות של אני המנצח פה. לי יש את הכוח המוחלט, את היצורים הכי גדולים והכי חזקים והכי מסוכנים, ואני תמיד זה שיכול לנצח פה, והגלגולים שלי הכי טובים והלחשים שלי הכי מגניבים, וכל השחקנים יושבים סביב השולחן, אז למה אנחנו פה?
אפשר להוסיף לזה ככה איזה וריאנט, שזה כאילו יש את המנחה שהמפלצות שלו והאויבים שלו והמבוכים שלו והמה לא יהיה שלו מנסים לנצח את השחקנים, אפשר להוסיף לזה את הווריאנט של המנחה שהדבה שלו הם הכוכבים ולא הדמויות.
תפרט על זה?
יש החברה יוצאת להרפתקה ומצרפים אליה איזשהו דבש שעוזר להם, והוא יותר חזק מכל החברה ביחד, והוא מקסח את כל האויבים, והוא בכלל לא צריך אותם, מה הם מפריעים לו פה, תגלגלו נמוך ביוזמה כדי שאני אוכל לגמור את הקרבות מהר.
אז בוא נגיד אם זה היה פיינל פנטזי, היה אפשר איכשהו לחיות עם זה. בפיינל פנטזי יש איזה קטע כזה, לא נכון? תמיד יש לך כזה, איזה דמות...
מישהו שמצטרף אליך ומרים אותך.
בדיוק, מישהו מצטרף לזה, ואתה שם אותו מקדימה כדי שילחם בכל המפלצות, כי הוא תמיד עם אקסטרה...
שלוש דרגות מעליך.
בדיוק, שם זה פועל, זה לא טוב למשחקי תפקידים. אם אתם מחליטים מאיזושהי סיבה שיש דמות בלי שחקן שהולכת עם זה, ואגב, יש לדעתי על זה וידאו ממש מצוין של מאט קולוויל, שהוא מדבר בדיוק על העניין הזה, על דמות מסייעת של המנחה. ואם יש לכם דמות כזאת, אז אני אנסה למצוא את זה ולקשר. אבל אם יש לכם דמות כזאת שפשוט כדי לתת איזושהי סיוע, היא תמיד צריכה להיות זאת שמסתכלת על השחקנים כדי להבין מה אמורים לעשות עכשיו. והיא רק אמורה לסייע באמת. היא אף פעם לא אמורה להיות זו שיודעת את התשובות. היא תמיד אמורה לתת להם להחליט את ההחלטות. היא תמיד צריכה לפנות אליהם בסימן של... הם שואלים אותה ואומרים, כי אם הם שואלים אותה לאן ללכת, אז היא צריכה להגיד, אני לא בטוחה? לאן אתם חושבים שכדאי ללכת? הכל נראה לי מסוכן.
זאת הסיבה שגנדלף לא הצליח לפתוח את השערים של מוריה.
תכלס.
גנדלף הוא בבירור דמות שחקן, וזה פשוט PBTA. אין שום בעיה.
לדבר הזה, דרך אגב, צריך לשים לב פה של... איך אומרים? המנחה יכול לנצח. אוקיי? כלומר, הקרב שהמנחה מוביל...
לא. המפלצות יכולות לנצח.
המפלצות יכולות לנצח, טרו. המפלצות יכולות לנצח. עכשיו, יש את העניין הזה של המפלצות לא מטומטמות, ולשחק את האויבים בצורה חכמה
והוגנת
וחכמה ומעניינת. ויש את העניין הזה שכל קרב הוא איכשהו קוסטום בילד כנגד החבורה. הם בדיוק השיגו כולם גלימות חסינות לאש, וכל היריבים פתאום הופכים להיות שדי קרח. עכשיו, עוד פעם, אם החבורה השיגו כולם גלימות חסינות מאש והלכו למישור הקרח, אשמתם. אבל אם הם הלכו לסייר בהר געש, לפגוש שם שדי קרח, זה לא סביר. ועוד פעם, העניין גם, ושוב, הנקודה של המנחה היא להציב אתגר מעניין.
ולהיות אוהד. אתם רוצים שהם יהיו הכוכבים. אתם רוצים שהם יראו קולים.
בדיוק, זה לא שהאתגר צריך לנצח. זה עוד פעם, אם הקוסם שלהם הוא גלאס קאנן ויכול להתפרק בשלוש מכות, כן, תטרגט את הקוסם, אבל ברמה סבירה. כי לפני הקוסם עומד הברברי בגובה 2.5 מטר, מנופף בשני גרזנים ענקיים וצורח בכל היקולות. אז כן, הוא מושך אש. והנקודה האחרונה שלי זה כזה המנחה הריאליסטי, או המנחה התפסתי אותך.
כזה, מנחה כזה שאם הדמויות לא שמות שמירה בביצה, אז יבואו שלדים ויתקעו לקוסם חנית בבטן.
זה נכון.
והוא יהרוג אותו כי לא טיפלו בזה שהחנית שלו, יש לו חנית בבטן.
אז זהו, קודם כל, אני רוצה לסייג את הדבר הזה, כי איך אומרים, אם אני משחק עם שחקנים קמפיין של 3 חודשים, ואני בא, איך אומרים, כמנחה מאוד סבבה, אז בדרגות הראשונות, כשהם אומרים אנחנו הולכים לישון, בהחלט אני אגיד, אתם שמים שמירה, לא שמים שמירה, מי הולך ראשון, שאלות כלליות כאלה בשביל שהם יבינו שזה חשוב. אבל כשהם, איך אומרים, מגיעים למקבילה, לדרגות של 5, 6, 7, אני כבר לא שואל. בשלב הזה, אם החלטתם שזה לא מספיק חשוב, אז זאת כבר הייתה החלטה שלכם. כי אני, איך אומרים, בפעמים ששאלתי אם אתם שמים שמירה או לא, השתמשתי בזה. כלומר, תקפו את המפלצות בלילה, וזה שינה מי הולך באיזה מקום. אחרי זה, אתם צריכים ללמוד מזה. אני לא יכול להחזיק לכם את היד כל הזמן. אנחנו לא משחקים טוטוריאל כל המשחק.
ובואו נחזור למצב שבו זה בעייתי.
אבל המצב שבו זה בעייתי, בואו נגיד, יצא לי באיזשהו שלב להנחות לקבוצה שהיא לא הקבוצה שלי. מצאתי איזה קבוצה רנדומלית והנחיתי משחק שלי, כי הם חיפשו מנחה ולי היה ערב פנוי, והגעתי להנחות לא לקבוצה שלי. ובמהלך המשחק, כאילו רואים אותם, הם מטפסים, באחד הגנב שלהם אומר שהוא עולה במדרגות של איזה מגדל רעוע כזה, ואני אומר כזה, בסדר, לא אמרת שאתה מחפש מלכודות, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שעשית את זה. ואז השחקנים עושים, יו, אם היית המנחה הקודם שלנו, היית אומר, לא חיפשת מלכודות, והמדרגה נפלה, ועכשיו אתה נופל 15 קומות ומת. כאילו, אוקיי. ואני הולך, וכאילו, עוד פעם, ממשיכים במשחק באיזשהו משהו, ואחד מהם נחתך מאיזשהו חתיכת מתכת כלשהי, ומסתיים הקרב, ועוברים כמה זמן, ואני אומר כזה, כן. דרך אגב, עוד פעם, כאילו הגיעו לאיזשהו מצב שהוא נפגע מאוד משהו, ואומר, אוי, כבר הייתי פצוע קודם, ואני אומר כזה, כן, בסדר, אבל עבר הזמן בינתיים, אני יוצא מנקודת הנחה שטיפלתם בזה. כאילו לא נתתם לו להמשיך לדמם כל הדרך עכשיו מפה ועד לשם. ואז אומרים, לא, המערכה הקודם שלנו היה אומר, לא אמרתם, זה לא קרה, והוא עכשיו על אחד נקף, והפגיעה הזאת הרגעה אותו, והוא מת. אנחנו לא מנסים...
מסכנים.
כן, כן, עוד פעם, אני לא יודע איזה חוויה טראומטית הם עברו, באמת.
אני לא מבין, אבל איך הם לא למדו? הם שיחקו עם המנחה.
לא, בעצם...
אלא הם העיפו אותו אחרי סשן אחד.
אני לא יודע איזה...
כנראה לא היה להם כיף, הם לא שיחקו כל כך הרבה.
אני לא יודע, אבל זה מרגיש לי כאילו, עוד פעם, יכול להיות שיש אנשים שאוהבים להיות כזה, on your toes כזה, ולהיזהר מכל דבר, ומשחק שכל טעות יכולה להרוג אותך, ואולי אתם... לא יודע, משחקים נוסע לפיד או משהו. אין לי מושג.
זה לא ככה, אבל לדעתי. כאילו, אני לא יודע, אני שיחקתי OSR. ב-OSR אתה מסכם, כאילו ב-OSR, אפילו בהכי קטלני, אתה מסכם מראש מה התנאים, זה ברור שזה המשחק שמשחקים. זה מאוד על השולחן, זה לא, אתה לא מנסה לתפוס אותם. ולהפך, אם אתה תשחק OSR בלי פרשנות נדיבה ומקלה למה שהשחקנים מציעים ועושים, זה יהיה לא כיף. אתה צריך לתת להם, לרעיונות שלהם לפעול, מן הסתם קשה לחשוב, כאילו, אם הם מציעים משהו, אז הנטייה שלך צריכה להיות שזה יפעל, ורק אתה צריך לחשוב על איך.
אבל בבירור, מתישהו הייתה תקופה של אולד סקול שזה לא היה ככה. אתה מסתכל על הרפתקאות כמו...
אני חושב שגם היום יש כזאת.
Tomb of Horrors, אז זאת הרפתקה שבבירור נועדה לרצוח דמויות אם השחקנים לא נזהרים בכל... לא יודע, תפטפה לך טיפת זהה על המפה שעל השולחן, אז היא פיל מלכודת על הדמות שלך או משהו כזה. כאילו, זה ממש... היה סגנון משחק כזה פעם.
אולי הנחיה רעילה הייתה סגנון לגיטימי פעם, לפני שבאנו לקלקל את המשחקים לכולם.
אני אגב חושב שזאת הרפתקה נוראית מהבחינה הזאת.
אני כן רוצה להגיד עוד כמה דברים כלליים על הימנעות ממצבים כאלה. אני אגיד כמה דברים קונטרוברסליים, אני חושב. ואפשר להתווכח איתי, נראה לי בסדר שתציעו פה פרשנויות אחרות. אני חושב בגדול שהמקור המרכזי של הדבר הזה זה איזשהו סוג של שחרון כוח. והדרך העיקרית להימנע משחרון כוח הוא לשחרר קצת כוח. וכמו שאמרתי קודם, ספיידרמן אומר שאם כוח גדול מגיעים נזקים גדולים, אז כדאי אולי לשחרר חלק ממנו. לדבר על מה נותן לאנשים תחושת ביטחון, זה גם אמרתי, כן? ואני חושב שנקודה מאוד מאוד חשובה, שאיכשהו קצת פספסנו לדעתי, אבל היא מתקשרת לדברים אחרים. זה אולי נקודה אחת של רעילות שבעצם לא הזכרנו. ואני חושב שהיא די נפוצה. אני חושב שהיא עולה המון המון פעמים, אני רואה בשאלות שיש סביב משחקי תפקידים. לאנשים עולים מתחים בין אישיים במשחקים. הרבה פעמים המתחים הבין אישיים עולים אפילו מתוך דברים שקורים בתוך המשחק. וזה קצת מבלבל. כאילו, זה טריוויאלי יחסית להגיד לאנשים, אם יש לכם מתח בין אישי מבחוץ, כן? מהחיים שאינם במשחק, אל תפתרו את זה בתוך המשחק עם כלי המשחק, כן? זה טריוויאלי, זה נראה לי די מובן מאליו, למרות שעדיין אנשים עושים את זה, כן? שאם את הבן אדם שאתה שונא, אתה גרמת לו לזה שיפול עליו אבן בתוך המשחק, זה חרה, אל תעשו את זה. אבל אני רוצה להגיד משהו קצת יותר מזה. אם יש לכם תחושת מתח עם בן אדם, בגלל שהדמות שלו עשתה משהו שממש ממש יצבן אתכם, או שבתוך המשחק, קוראים כל מיני דברים שלא היו לכם נעימים, אל תוציאו את זה בתוך המשחק. אתם צריכים רגע לעצור ולדבר על זה כבני אדם, כי לפתור את זה בתוך המשחק רק יעשה דברים יותר גרועים. אל תענישו, כאילו בתור מנחים, בתוך המשחק. אם מישהו לא עשה מה שאתם רציתם, או אם הדמויות לא פעלו כמו שחשבתם שנכון, אל תיתנו להם עונש, זה לא עוזר בכלום, זה לא טוב, זה לא כיף.
אני אומר זה לשני הכיוונים, כי גם אל תענישו בתוך המשחק על משהו שקורה בתוך המשחק, וגם על, לצורך העניין, אם אתה רב עם מישהו מחוץ למשחק, אז כולן, כשאני הייתי ילד, ורבתי עם אחד החברים והשחקנים שלי, אני אומר, אני הולך לקחת לך דרגה על זה במשחק. אוקיי, זה לא המשחק שלי, זה המשחק שלנו, וזה שאני המנחה לא אומר שאני יכול להוריד את הדמות שלו בדרגות, בגלל שהוא לקח לי את הכדור בהפסקת צהריים.
זה באופן כללי קשור לשחרר את הכוח, זאת אומרת, לפעמים מנחים קצת חושבים שהמשחק שלהם, ולפעמים גם שחקנים חושבים את זה, אולי אפילו זה צורה נפוצה לחשוב, אז אני מציע לכולנו, לנו כקהילה של משחקים, שהמשחקים האלה חשובים לה, לשחרר את הדבר הזה, הוא לא טוב לשחקנים, הוא לא טוב גם למנחות, זה פשוט לא טוב לנו, אנחנו, טוב לנו לשחק יחד כחברים ובני אדם, לדבר על דברים ולדאוג שלכולנו יהיה כיף.
אני רק רוצה להעיר אבל, שחשוב לזכור את סגנון המשחק, זאת אומרת, יכול להיות, שאנחנו רוצים לשחק באיזשהו משחק OSR, שבו כן, אם הדמויות הולכות בלי להסתכל, תיפול עליהן מלכודת ואולי הן ימותו. וזה לגיטימי לשחק בסגנון כזה, אבל חשוב להחליט מראש שזה הסגנון. יכולה להיות קבוצה שבה החבורה לא אומרת אנחנו מציבים שמירה, ואז באים שלדים והורגים את הקוסם, וזה בסדר. אבל צריך להגיד מראש שזה בסדר.
אני חושב שב-OSR טוב, אתה לגמרי תגיד להם, אתם לא שמים שמירה, אתם צריכים להחליט את זה.
לא, אז אני אגיד, אז נגיד בשיטות כמו נוסעות על הפיד, יש מכניקה שמדברת על לשים שמירה, ואז המשחק מטפל בזה. לא צריך שהמנחה יגיד,
בסדר.
רגע, לא שמתם שמירה. זה משחק שעושה את זה טוב, אבל לא כל משחק יעשה את זה טוב.
אני חושב שלא כל משחק עושה את זה טוב, אבל אני חושב שגם ב-OSR, המנחה היא החושים, והרבה פעמים ידע העולם של הדמויות. אין מה לעשות, זה המציאות בתוך משחק שבו באמת הידע נמצא אצל המנחה. כדי שהשחקנים יוכלו להיות מעורבים בעולם הזה, צריך לתת להם את הידע ואת החושים.
פרקליט לשחקן קצר.
לפעמים עם המנחים אין דין ואין דיין, מזל שיש לי את פרקליט השחקן.
אז אנשים שאלו מבחינת פרקליט לשחקן, מה שחקן יכול לעשות במצב הזה? הרבה דברים פה הם מהצד של המנחה, והרבה דברים פה, ויש פה מעט דברים מהצד של השחקן. אבל, קודם כל, אם אתם נתקלים במנחה שנופל לאחת ההתנהגויות האלה שדיברנו עליהם, הדבר הראשון שאסור לעשות זה לפתוח קבוצה סודית לשחקנים ולרחל על המנחה מאחורי הגב. זה גורם לשחקנים לצוס בכעס ובעצבים של עצמם, וזה מפרק קבוצה והמנחה נעלב, ולא לעשות את זה. מה שכן לעשות, במידה והמנחה נגיש לפתוח את זה, עוד פעם לא תוך כדי משחק, עדיף בנפרד, על כוס בירה, על או מיץ, לא יודע מה, קולה, מה שאתם שותים, לפתוח את זה בצורה חברית וטובה, לבוא למנחה לא ברמה של אנחנו כועסים ואנחנו עצבניים שאתה בא לעשות את זה, אלא שים לב, אנחנו מנסים כולנו פה להשתפר כולנו, ושלכולנו יהיה כיף ושלכולנו יהיה משחק נחמד. הנקודה החשובה והיסודית פה היא תקשורת. ותקשורת צריכה לבוא בכיוון טוב. עכשיו, יש אנשים שלא מסוגלים לקבל ביקורת, לא רוצים ביקורת, זה בסדר גם לעזוב שולחן. זה בסדר. אם לא מתאים לכם משחק עם אחד השחקנים, לא מתאים לכם משחק עם המנחה, זה בסדר. איך אומרים? ככה, איך אומרים? תוכלו להישאר חברים אחר כך.
לגמרי. אני כן רוצה להוסיף עוד משהו על העניין הזה של מה שהצעת לפתוח שיחה אחרי. אני באופן כללי חושב שהמקום הנכון לפתוח דברים הוא בזמן אמת. אבל אני חושב שצריך להיות רגישים, כי זה שיחה. משחק הוא שיחה, וזה אומר שגם אחד מהדברים, נגיד, שיכולים להיות בשיחה, זה שמישהו ירגיש שעושים עליו אמבוש. וזה לא נעים לאף אחד. אז מהדינמיקה הזאת כדאי להימנע. הכי טוב זה שיהיה לכם תרבות שיחה סביב השולחן, שבה פשוט אפשר לפתוח משהו, רגע, משהו לא נוח לי. אם זה לא המצב וקשה, או פשוט נוצרה איזושהי סיטואציה שבה הדבר קשה, כאילו, הדברים האלה קורים, כן, לא יודע מה, אני סתם, לפני זמן לא ארוך במיוחד, אני פתאום, כאילו, אנחנו דיברנו עם איזה שחקן שיש לנו איזשהו קושי עם כל מיני דברים שהוא איחורים שלו, בוא נדבר את זה קונקרטית, אולי אני אחתוך את זה אחר כך, אני לא יודע, הוא בטח לא יקשיב לזה, אבל על איחורים שלו, ובאיזשהו שלב זה קצת הרגיש אמבוש, ועצרנו את זה. זה דבר שיכול להיות גם במקום שיש בו שיחה די פתוחה. אז במקום הזה אני מאוד מתחבר עם לא כל דבר בזמן אמת. תקראו את השולחן, תקראו את הדינמיקה החברתית.
זהו חברים, אז מפה שיהיה לכם משחקים כיפים ונחמדים ושיקויי אנטידוט לכולם.
ותמיד שתצליחו בהצלחה נגד רעל.
אתם חושבים שאנחנו מצינו את הנושא הזה? מכל כיוון אפשרי?
בהחלט נשמע הגיוני.
את הנושא של המנחים, חכה שנדבר על שחקנים רעילים.
תכלס, יש גם נושא ש...
אין לי מה לומר בנושא. אין שחקן שרעיל, יש שחקן שרעיל לא.
אין שחקן שרעיל, יש שחקן מורעל. ודרך אגב, אל תעשו את זה, זה לא חוקי להרעיל אנשים. רק דמויות.
עכשיו אתה אומר לי?
מה אתם אומרים, חברים?
אז להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי.
ביי ביי.
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף ו4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף ו3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
זאת התגובה הקבועה שלי אגב. אני רוצה להרוג את השחקנים שלי. לא, לא, תהרוג להם את הדמויות, אל תהרוג את השחקנים.
איזה מים, איזה...
מה אתם אומרים, חברים?
איזה פתיחה של מישהו שהדמות...
לא יכולים לסיים. אנחנו לא יכולים לסיים. אנחנו פשוט רוצים להמשיך להקליט את הפרק הזה.
ה-NPC החביב נתן לכולכם מוגיות.
הייתי פעם בהופעה של רמי פורטיס, והוא כל כך לא רצה... הוא כל כך לא רצה לסיים את ההופעה, הוא פשוט ישב... כל הנגנים כבר הלכו, ופשוט ישב ושר... מה אפשר? את חורשת האקליפטוס. פשוט בשביל להישאר על הבמה ולשיר, כי הוא לא רצה ללכת.
אז היה איזה סיפור על ה-NPC החביב והאהוב שכולם אוהבים אותו, הכין לכולם fortune cookies, וכולם אוכלים ובכיף ופותחים את הפתקים ביחד, ואז הם שואלים את המלכה, מה כתוב שם? ואז הם תעשו גלגול הצלה נגד רעל.